שלום, כל הרופאים מבית טבע ישראל ואני איתם הרועי. בכל פרק אני מארח פה רופא או רופאה בכירים שעוזרים לי להעמיק מעט בסוגיה הרפואית. דוקטור גילה שן, שתהיה פה היום עם פסיכיאטרית ילדים מהמרכז לבריאות הנפש גאה, וביחד איתה נדבר על הנושא הרלוונטי מכולם. השפעות המלחמה על בריאותם הנפשית שלנו, אבל ביתר סט היום, בפרק היום, על ילדינו. דוקטור שן היא פסיכיאטרית ילדים, והיא תנסה לתת סימנים בהפרעות החרדה הולכות וגוברות מאז פרוץ המלחמה, ובדברים וההשפעות שיכולים גם להיות לאורך טווח. זהו, אנחנו מקבלים הרבה מאוד תגובות על הפרקים האחרונים שעוסקים במלחמה, ואנחנו מזמינים אתכם להמשיך ולכתוב לנו, ולבקש מאיתנו נושאים, ולבקש מאיתנו עצות פרקטיות. לפעמים אנחנו גם מנסים לשלב אותם בפרקים, אז זה עוזר לנו מאוד. האזנה טובה. דוקטור גילה שן, שלום.
שלום וברכה.
את, תגדירי לי את התפקיד שלך, בדיוק. מה את עושה בבית החולים גאה?
בית החולים גאה, אני מנהלת את המערך האמבולטורי של ילדים ונוער, וזה כולל את מרפאת הילדים ואת היחידה לרפואת גוף נפש, שזה יחידה פסיכוסומטית, שנדבר על זה בהמשך.
מעניין לך.
מאוד מעניין. מקצוע מדהים. כשהתחלתי ללמוד רפואה, באמת התלבטתי, כל השנים בין רפואת ילדים לפסיכיאטרת ילדים, בסוף, ממש בסוף בסוף, התקבלתי גם לרפואת הילדים בבלינסון, שעוד לא היה שניידר, ולאחר כמה חודשים בחופשת לידה, נודע לי בת שהייתה פגית, הייתה בטיפול נמרץ, ואז עשיתי את הסוויץ' לפסיכיאטרה של הילד, ולא הצטערתי. זה מקצוע חובק עולם, כי הוא באמת מכיל בתוכו את כל הרוח, לא רק את הנפש, גם את הרוח, גם תיאטרון, גם מוזיקה, גם אומנות, ובמובן הזה, גם פילוסופיה, במובן הזה זה באמת מקצוע רב-תחומי שלא משעמם לרגע. אין אף ילד דומה למשנהו, אין אף הורה דומה למשנהו, למרות שההבחנה יכולה להיות אותה הבחנה, אבל יש כל כך הרבה פקטורים מסביב, פקטורים משפחתיים וגנטיים ואירועי חיים, וזה הדבר שעושה כל אדם מעניין, כל אדם הוא בפני עצמו. זה לא יש לי מטופל עם סכיזופרניה, אלא יש לי מטופל שהוא מטופל עם כל העולם הפנימי שלו, עם כל הזוויות. ויש לו גם תסמינים של סכיזופרניה, חרדה, PTSD, אבל ההבחנה היא לא הכותרת של הבן אדם.
מה מבדיל בעצם, מלבד העניין הגילאי, הרי לא הייתם עושים קטגוריה, לא הייתה רפואת ילדים, לא אומרת שזה עניין של 150 שנה האחרונות, לא? בהתחלה רופא הוא רופא. אבל בגדול, מה מבדיל פסיכיאטר שעובד עם מבוגרים לפסיכיאטר שעובד עם ילדים? במה נוגעים יותר, במה נוגעים פחות, מה יותר שכיח, מה פחות שכיח?
יש המון דברים מבדילים. בעבר אמרו שמבוגר, שילד הוא כמו מבוגר קטן, אז זה לא מדויק, כי לילד יש את הדברים שלו, יש לו, קודם כל אתה מתמקד בהתפתחות של הילד, באבני הדרך הרגילות, שאנחנו פחות מתמקדים בזה במבוגר, נורא חשוב לנו להכיר באנמנזה, הריון, לידה, כל אבני הדרך, הפרידה מההורים, הגן, וכל הדברים האלה מובילים להתפתחות של פסיכופתולוגיה בהמשך. זאת אומרת, לא סתם ילד הוא נניח עם הפרעת תקשורת, כי אנחנו רואים שזה מתחיל כבר בגיל מאוד צעיר. או לא סתם ילד מפתח סלקטיב מוטיזם, שזה אילמות מבחירה על רקע חרדה חברתית, כי אתה רואה שזה כבר מתחיל בגיל אפס, על ידי זה שהטמפרמנט שלו הוא טמפרמנט מעוקב, הוא יותר ביישן, ולימים הוא הופך להיות יותר ויותר ביישן ויותר ויותר מסוגר. יש הפרעות שהן ייחודיות לגיל הילדות, כמו הפרעות תקשורת, כמו ADHD של הגיל הרך, אחר כך זה יכול להתפתח לגיל מבוגר יותר, ADHD בגיל הילדות ובתיכון, כל ההפרעות הנוירופסיכיאטריות, לקויות למידה, שוב, זה נראה אחרת בכל גיל, זה מתפתח אחר כך בגיל מבוגר לדברים אחרים. מאוד חשוב להבחן בגיל צעיר, כי הרבה פעמים אתה מונע התפתחות של הפרעות קשות בהמשך. למשל, חרדה חברתית, אם היא לא תטופל, יכולה להחמיר גם לדיכאון ולשימוש בסמים ואלכוהול ואובדנות, בגלל שזה כמו כדור שלג. קנה להפרעת קשב וריכוז, לא מטופלת, יכולה להתפתח להפרעה מרדנית מתנגדת, להפרעות התנהגות, לעבריינות, וכך הלאה. עוד דבר רק שאני אומר, שמאפיין את פסיכיאטריה של הילד, שאנחנו לא מטפלים רק בילד, אנחנו מטפלים בכל המכלול. להורים יש משמעות מאוד גדולה, ואנחנו קוראים לזה טיפול בהורות. פעם קראו לזה הדרכת הורים, היום אנחנו יודעים שאנחנו לא עושים הדרכה, אנחנו בעצם מטפלים בהורה, כי הרבה פעמים ההורות נובעת מהילדות של ההורה עצמו. הורה להורים גרושים, או הורה לניצולי שואה, או הורה להיום השבעה באוקטובר, יהיה הורה אחר מן הסתם לילדים שלו. זה דבר אחד. חוץ מזה אנחנו בקשר עם בית הספר, עם המורים, עם היועצות, עם שירותי הרווחה, זאת אומרת, יש לילד מעטפת מאוד גדולה, שפסיכיאטר ופסיכולוג ילדים צריך להכיר אותה, ולהשתמש בכל הגורמים האלה.
בואי נדבר רגע על החיים שלפני השבעה באוקטובר. מה, אם הייתי צריך, הייתי פוגש אותך, היינו עושים את הפרק הזה בנסיבות אחרות, בחיים אחרים, מה הדברים השכיחים ביותר שאת פוגשת כפסיכיאטרית ילדים, כלומר, מבחינת הילדים הישראלים, ילדים בישראל, יותר סובלים מחרדות, יותר סובלים מכזה.
אז קודם כל, מבחינת השכיחות באוכלוסייה, בדומה לעולם, דווקא באופן מפתיע, 20% מהאוכלוסייה סובלת מהפרעות חרדה, מתוכם 10% עם פגיעה תפקודית. זאת אומרת, זו הפרעה הכי שכיחה, הפרעות חרדה בילדים. אממה, הם לא תמיד מגיעים לבדיקות ולטיפולים, כי ילד חרדתי הוא לרוב ילד מרצה, הוא ילד שהוא אינו מתפרץ בבית ספר, אז זה טוב להורים, זה טוב למורים, והם מגיעים הרבה פעמים מאוחר לאבחון. דווקא המופנמים האלה סובלים בשקט. לעומת זאת, ילד עם הפרעת קשב וריכוז עושה בלגן, וה-80% מתוכם מטופלים די מהר, בעוד שהפרעות חרדה עד 40% מטופלים. אז הפרעת חרדה היא הכי שכיחה, אחרי זה אנחנו רואים המון הפרעות קשב וריכוז, זה בערך 12%, ואחר כך פחות דיכאון, ופחות סכיזופרניה של גיל הילדות, בטח פחות. הפרעות תקשורת היו פעם פחות, ועכשיו הם מאוד מאוד עלו, לדוגמה. זה לא קשור למלחמה.
אני כן, אבל רוצה אז מה כן קשור
עכשיו,
למלחמה?
יש גם הפרעות, יש כמובן את ההפרעות קצה יותר, זה הפרעה מרדנית מתנגדת, כמו שאמרתי, ADHD לא מטופל, הפרעות התנהגות, יש עלייה באובדנות. עכשיו, אתה צריך לזכור שלא רק המלחמה הייתה טריגר להחמרה, אלא הייתה לנו קורונה. יש ילדים שלא זוכרים תקופת רום קורונה, תחשוב, כולל, הכל כלול, אנחנו כבר מדברים על מ-2020, זה 5 שנים שלא הייתה הפסקה בסטרס לילדי ישראל. יש ילדים שנולדו, יש לי נכדה בת 6, היא לא זוכרת משהו אחר.
זאת אומרת, אז אם את צריכה לצייר, אני באתי לשים איזשהו קו בחול ולהגיד לך, מה, איך את רואה את השינוי בתמונה הקלינית של ילדי ישראל מאז השבעה באוקטובר, ואת אומר לי, אומרת לי, hold your horses, זה לא כן, השבעה באוקטובר, נכון. אמנם אירוע מז'ורי, נכון. אבל אירוע מז'ורי, שתכף נדבר עליו ונרד קצת יותר לעומקו, אבל בהיבט של פסיכיאטרת ילדים, אבל כן, בשנים האחרונות, ברצף של השנים האחרונות, משהו במציאות נהיה סטרסוגני,
נכון.
בצורה סטרסוגנית.
ואני יכולה גם להגיד את זה עוד טרום תקופת הקורונה, זה בכלל כל התקופה של הרשתות החברתיות, מאוד העצימה, גם דיכאון וגם חרדה בילדים, חרמות היום הם לא רק כשאתה הולך לבית ספר, 24 שעות ביממה אתה יכול להיות מוחרם, כי אתה לא בקבוצת וואטסאפ, או כי בקבוצה לא מזמינים אותך. אם אני מסתכלת אחורה על חרדות, אני יכולה לשים את האצבע על הרצח של רוז, אם אתה זוכר.
בוודאי.
ואז היה הגל הראשון, אני כבר יכולה להסתכל באמת בפרספקטיבה ארוכת שנים.
הילדה, שנייה, אנחנו נעשה רגע את המסגור, הילדה רוז פיזם, שהודבעה בירקון, מקרה מהמזווים בתולדות המדינה.
נכון.
עם רוני רון קראו לו, רוצח, משהו כזה. ורוז פיזם שיושבת עם בצוהר.
נכון, האמא שלה. אז זה היה ככה, אני זוכרת האירוע שבעקבותיו הגיעו המון ילדים עם הפרעות חרדה, שפחדו שההורים יהרגו אותם. ואחר כך היו כל מיני דברים, היה פיגוע באיתמר שנרצחה משפחה, אז הגיעו המון ילדים מהשומרון, של פחד להיחטף או להירצח. הייתה השריפה בקרמל, ילדים בלילה מריחים פתאום ריח של שריפה, בטוחים שהבית עולה באש. היו הליצנים הרוצחים ב-2018, ילדים פוחדים, אתה יודע מה זה התופעה הזאת? כל מיני גימיקים כאלה, ליצנים שהתחפשו לליצנים, ויאמו שהם הולכים לרצוח. היה דמות כזאת במחשב שנקראת מומו. גם כן, ילדים נורא פחדו מהדמות הזאת, אז היה סביב פוביה ממפלצות. העניין של טילים וגרדים, אני אספתי חומר מ-2008, כל פעם יש איזה אירוע שמעורר המון חרדה, שמה תהיה מלחמה. ואז לפני 10 שנים היה משהו מאוד מז'ורי, שזה הייתה מלחמת צוק איתן. מבצע, מלחמה, המון ילדים, הייתה לנו עלייה משמעותית מאוד בפניות. ילדים גם פחדו להיחטף, היו אז רק 3 חטופים לעומת היום, וזה היה קיצוני. ואחרי זה הגיעה הקורונה, זאת אומרת, כל הזמן יש ויש דברים, היה המפץ הגדול, היה הנושא של ההתחממות הגלובלית של כדור הארץ, כל דבר כזה מגיע גל של ילדים עם פחדים.
מה זה המפץ הגדול? המפץ הגדול
הפחד
זה?
מהמפץ הגדול בשנת 2000, משהו כזה.
כן.
ממש אספתי את האירועים, כי כל פעם אחרי אירוע כזה, אני יודעת שיש גל של ילדים שפונים הפרעות חרדה, ספציפיות לאירוע עצמו. והשיא של השיאים היה בעצם מצוק איתן, אני יכולה להגיד, שזה 10 שנים אחרונות, יש עלייה מאוד גדולה בהפרעות חרדה, והפרעות פוסט-טראומטיות, או פוסט-טראומטיק סימפטומס, הם לא חייבים לענות לכל ההבחנה של PTSD.
אז יפה. את נגעת רגע ב-PTSD, אבל את יודעת, תוך כדי, אני כמה פעמים עשיתי טעות של הדיוט, ואני אוהב, אני לא אוהב, אבל זה בדרך כלל מה שנדרש מאיתנו במציאות שאנחנו חיים בה, לדבר קצת בהכללות. וטראומה זה לא דבר שאפשר להכליל, אנחנו לא נמצאים בטראומה, יכול להיות שבתחושה שלנו אנחנו נמצאים בטראומה קולקטיבית, אבל בסוף טראומה זה דבר גם מאוד, זה דבר שהוא קודם כל אישי, כל אחד עובר טראומה בפני עצמו, הטראומה עומדת בפני עצמה, היא לא עניין של הכלל לצורך העניין, אני טועה?
נכון, זה משהו סובייקטיבי, אבל כשאנחנו מדברים על PTSD, מבחינת הבחנה של הספר תורה שלנו, הפסיכיאטרי, שהוא ה-DSM, אם שמעת,
ודאי.
אז טראומה מוגדרת כהפרעה שהיא בכל זאת כאירוע, לא כהפרעה, כאירוע שהוא מעבר לנורמה. זאת אומרת, זה לא סתם סטרס כמו, גם זה לא סתם, כן, הורים מתגרשים, או מישהו נפטר במשפחה, אלא זה אירוע מעבר לנורמה שיכול לאיים על החיים שלך, או על הקרובים שלך, על ממש על החיים, אירוע מאיים על החיים. מה שכן הוסף ב-DSM האחרון, שזה גם יכול להיות, אתה יכול לפתח PTSD מצפייה ברשתות, בתנאי שזה מישהו שמאוד קרוב אליך שנפגע. נניח משפחה של חטוף, שרואה כל הזמן סרטונים על הבן משפחה שלהם, יכולים לפתח PTSD.
אז אוקיי, אז זה מעניין. למה, דוקטור? כי את אומרת לי, בעצם, פירטת לי פה שורה של אירועים, שהאירועים הם די צמודים אחד לשני, בואי נודע על האמת, וגם האירוע של השבעה באוקטובר, אני לא בטוח, הוא לא הסתיים. כלומר, הוא לא הסתיים, אנחנו ממש בעיצומו. יש חטופים שנמצאים במנהרות, יש משפחות שקולות, יש פציעות מלחמה קשות, חווינו היום, אנחנו מקליטים את הפרק הזה בבוקרו של פיגוע רצחני בחיפה, כלומר, זה בשביל שאני אפתח פוסט-טראומה, אז אני צריך גם שהטראומה, אם אני מבין נכון, צריכה גם מתישהו להסתיים, אבל היא לא מסתיימת. אז איך את שמה את הקו כפסיכיאטרית, ואומרת, אוקיי, מפה, זה היה עד כאן טראומה, עכשיו יש לכם גם איזשהו מתגם, זה נכון, זה איזה 60 או 90 יום, נכון. מספר ימים של יש פיתוח.
עד 3 ימים זה נקרא acute stress reaction.
כן.
מ3 ימים עד 30 זה disorder.
כן.
ומעל 30 יום זה PTSD, post-traumatic stress, ואתה צודק.
איך את שמה את זה? יש לך באמת עכשיו חתיכת אתגר, איפה את שמה את הקו?
שאלה טובה. אז כמו שאמרתי, האירוע צריך להיות אירוע מסכן חיים. זאת אומרת, אם אנחנו בתוך מלחמה, ויש לנו טילים, אבל אני לא נפגעתי אישית, ואף אחד מבני המשפחה לא נפגע אישית, אז כן, זה אירועים מאוד מלחיצים, אבל זה לא מוגדר כטראומה שגורמת ל-PTSD, אלא אני יכולה לתת הבחנות אחרות. החמרה בחרדות, החמרה בדיכאון, החמרה באובדנות. יכול להיות תסמינים פוסט-טראומטיים, אבל לא בעוצמה של דיסאורדר. זה נקרא פוסט-טראומטיק סימפטומס. אז אני בודקת פר אותו מטופל, מה הייתה הטראומה בשבילו. עכשיו, יכול להיות שהיו לו הרבה טראומות, וזה נקרא טראומה מצטברת. ויכול להיות שגם יהיה לו תסמונת פוסט-טראומטית מעוקבת, שיכולה להופיע בהמשך, כמו late onset PTSD. אנחנו יודעים שנפגעים ממלחמת יום כיפור, או אפילו ניצולי שואה, רק אחרי שהילדים יוצאים מהבית, והקן מתרוקן, פתאום מתחילים תסמינים פוסט-טראומטיים.
יפה, אז פה את לוקחת אותי לעולם המבוגרים, אבל אני רוצה רגע ברשותך, דוקטור, לדבר דווקא
על עולם הילדים.
על עולם הילדים שלשמו התכנסנו, ולהבין רגע, נמצאים עכשיו, מקשיבים לנו הורים, ויש להם ילדים שבשש שנים האחרונות חווים אי אלו אירועים סטרסוגנים, מהקורונה ועד היום, ואני בטוח גם שיש אירועים שאני שלא פוגש ילדים על בסיס יומיומי ומכיר ממש את המגמות כמוך, את בטוח גם מכירה הרבה יותר טוב ממני כל מיני דמויות טיק טוק מפחידות ודמויות כאלה ואחרות שפתאום יצרות איזשהו רעש סביבן. ואני תוהה, האם גם הילד שנראה לנו עכשיו רגיל, לא יכול בעוד כמה שנים, 4-5 שנים, פתאום לצוץ לו איזשהו משהו, ששורשיו נזרעים בימים אלה ממש, ואנחנו לא שמים לב לזה.
בהחלט יכול להיות. בהחלט יכול להיות, ולכן אנחנו צריכים לעשות איזשהו טיפול מונע. למשל, לצנזר, לא להראות סרטונים קשים, לא ביוטיוב ולא בטלגרם ולא בטלוויזיה. זה א' ב' שאנחנו אומרים להורים, לדבוק ברוטינה, כאילו לא, רוטינה זה אומר סדר יום, שהם ימשיכו ללכת לבית ספר, שימשיכו להיפגש עם חברים, שימשיכו ללכת לתנועות הנוער, שימשיכו את החוגים שלהם, ובעיקר לאפשר שיח רגשי, לא בכוח, אם הם רוצים לדבר, לא להכריח לדבר אם ילד מסוגר ולא רוצה לדבר, נניח אם הוא עבר אירוע טראומטי. יש לי על זה הרבה סיפורים, למשל, אני יכולה לספר לך, אחרי השבעה באוקטובר היינו בים המלח, וטיפלנו בילדים מהקיבוצים, ולא כל אחד רצה לדבר, היו ילדים שפשוט הסתגרו במלון, בחדר, לא רצו ללכת לבריכה, לא רצו ללכת לשום מקום, אי אפשר להכריח. אבל אפשר לנסות דרך האומנות, השתמשנו בקלפים טיפוליים ובציורים, על מנת כן לדובב אותם, וזה כן הצליח. לפעמים, בעבר היה מדובר על זה, שאם יש אירוע טראומטי, חייבים לדבר. היום אנחנו יודעים שאם אנחנו מכריחים את הבן אדם לדבר, לפעמים זה אפילו מקבע את האירוע הטראומטי. לכן אפשר לעברר, אבל לא להכריח לדבר על ההיבט הרגשי טרם עת. זה יבוא בהמשך. כי לפעמים זה מנגנון הגנה, בן אדם בוחר לא לדבר.
זה נקודה, בצניעות אני אגיד, שזה נקודה מעולה, כי הרבה פעמים אנחנו שוכחים, ישבו פה בכיסא הזה, גם פרופסור אריה שלב, וגם פרופסור יאל פרוכטר, ותמיד עולה הנקודה הזאת, שלאדם יש איזשהו חוסן בסיסי, יש לו מנגנוני הגנה בסיסיים, שהם באמת מגנים עליו, ואנחנו צריכים לתת בהם יותר ביטחון, הרבה פעמים, להבין שגם כשאנחנו, לא בהכרח עכשיו, לא כל אחד יהפוך להיות פוסט-טראומטי, והוא גם יכול הרבה פעמים להחלים עם הזמן, ולהשתמש במנגנוני ההגנה הטבעיים שלו.
לגמרי נכון.
אני רוצה, לפני שאנחנו...
אבל אם נחזור, בכל זאת, אתה אומר, אז רגע, איך נאבחן PTSD?
יפה.
אז PTSD זה לא רק אם עברת את הטראומה הזו או לא עברת. יכול להיות שאנשים עברו טראומה ולא פיתחו PTSD.
נכון.
אז הם צריכים לענות על קריטריונים. זאת אומרת, הקריטריון הראשון זה באמת טראומה מסכנת חיים. הקריטריון השני זה תסמינים. והתסמינים צריכים להיות תסמינים חודרניים, שזה אומר מחשבות חוזרות על האירוע, או פלשבקים, כאילו אתה נמצא כרגע באירוע עצמו, למרות שאני יושבת איתך בסטודיו הזה, אני יכולה לדמיין שאני כרגע בלב מלחמה, בעזה. זה נקרא פלשבק. או חלומות רעים על האירוע, כמו שילדה סיפרה לי השבוע, שהיא נערה סיפרה לי השבוע, שהיא חלמה על החבר שלה שנהרג בעזה, והיא תוררה בכולה מזיעה, שהיא ממש ראתה אותו. אז חלומות מהסוג הזה, חלומות חוזרים, זה הקבוצה של התסמינים החודרניים. יש את הקבוצה של התסמינים הדיכאוניים, שבן אדם ממש מפתח דיכאון. הימנעות, ירידה במצב רוח, חוסר תיאבון, ירידה בריכוז, כל מה שמדבר על דיכאון, ותסמינים נוספים של דריכות יתר. כמו שאנחנו יודעים כולנו, אם יש רעש דומה לאופנוע, אנחנו קופצים כי זה מזכיר הזקה. בן אדם עם PTSD נמצא בדריכות יתר גם 20 שנה אחרי האירוע. כל מיני דברים עושים לו טריגר. ותסמינים הימנעותיים, זו הקבוצת תסמינים הרביעית, אני אמנע מללכת לקניון, כי שם היה הפיגוע, ואני אעשה הכללה, ואני לא אהיה בכלל במקומות הומים. אם הבן אדם עונה על התסמינים האלה, פלוס אירוע טראומטי מסכן חיים, אז נקרא לו PTSD, אם זה עבר 30 יום מאז האירוע.
טוב, האמת היא שלא תכננו, אבל הפרק הזה כל כך מרתק, שהחלטנו שאנחנו מחלקים אותו לשניים. אז אנחנו עוצרים כאן את הפרק עם דוקטור גילה שן, וזה זמן טוב עבורכם גם לעשות נוטיפיקיישן, לעקוב אחרי הפודקאסט הזה, כדי שאתם תקבלו התראה כשעולה הפרק הבא. אוקיי? ובכלל, פרקים חדשים של הפודקאסט הזה, כל הרופאים בטבע ישראל. אז תחפשו אותנו גם ברשתות החברתיות, וגם בספוטיפיי ואפל, ואיפה שאתם לא מקשיבים לפודקאסט הזה. וזהו, אנחנו נתראה בחלק ב'.